חלון גאווה עם איתי שיקמן. שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. 584 מיליארד שקלים. זהו סך תקציב המדינה המתוקן לשנת 2024, תקציב שאושר אתמול בכנסת. קיצוצים בשל המלחמה יש למחביר בצורה רוחבית, אבל מנגד לא מעט כספים שצבועים בציבי מפלגות הקואליציה ומטרתם שימור הזהות היהודית, פתיחת רשות לזהות יהודית של מיודענו חבר הכנסת שונא הלהט"ב אבי מעוז, ועוד כל אלה נמצאים בתוך התקציב הזה. כפי שסיפרנו לכם כאן בתוכנית כבר לפני חודשיים, במשרד האוצר דרשו, ואף שר לא נעמד על הרגליים האחוריות, והמשרד לשוויון חברתי נדרש לקצץ לא 10, לא 20, לא 30% מתקציבי המענים לקהילה הגאה שלו, אלא 40%. 40% מהכספים שיועדו לפיתוח ותגבור התמיכה הבין-משרדית בתוכניות לסיוע לנוער להט"ב בסיכון, ללהט"ב בזנות, למסגרות חוץ-ביתיות, 40% מהתקציבים הללו יקוצצו בשנה הקרובה. כבר אמרנו, התנגדות מיניסטריאלית מהותית לא הייתה כאן, תחלופת השרים במשרד לשוויון חברתי בחודשיים האחרונים, כששיקלי אאוט ומאי גולן אין, לא ממש עזרה במאבק הזה. בסביבתה של גולן מבטיחים שגם בתקציב הזה יש איך לנווט את הספינה ולתת את המענים, ובמשרד עצמו אומרים שהקיצוץ פוגע רק בתוכניות עתידיות שטרם יצאו אל הפועל, ולא בתוכניות הקיימות כרגע. כך או כך, השורה התחתונה כאן היא שהכסף ש... מהווה אמצעים. הכסף הוא אמצעים, ואמצעים מהווים מענים. ובהיעדר כספים, המענים הללו בהכרח ייפגעו. ובקצה המשוואה הזאת נמצאות ונמצאים אחיותינו ואחינו, הלהט"בים, שלא יקבלו מהמדינה את הסיוע המיטבי לו הם זקוקים. היום בתוכנית שלנו נעסוק בתקציב הזה ובקיצוץ שלו בהרחבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיד ידבר איתנו על המשמעויות, גם עם נציג מהמשרד לשוויון חברתי. נשוחח עם נציגי איגי, ארגון הנוער הגאה, שנמצאים ממש עכשיו בארצות הברית, ולהם כמה מטרות שקשורות בלהט"ב, במלחמה ובעוד כמה נושאים. נשמע גם על מחקר שהאמת אותי די הפתיע. להט"בים נוטים להביא פחות ילדים לעולם לא בגלל יכולת או אמצעים כלכליים, אלא בגלל סטיגמות ודעות קדומות. וגם פינת עד הבית שלנו, והיום יהוד מונוסון. עורכת המשנה והמפיקה שלנו היא טל ניסן. כאן איתכם באולפן איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד, שלום.
שלום איתי.
בוא נדבר על תקציב המדינה, וספציפית על התקציב שמיועד לקהילה הגאה. אנחנו מדברים על 40% קיצוץ. מה זה אומר? כמה כסף בפועל יהיה עכשיו לכל תחום הלהט"ב במשרד הזה?
קיצצו תקציב שעמד על 38 מיליון שקלים ב-14 מיליון, כלומר שיוותרו 24, ומדובר בקיצוץ של 40% שאין כמוהו באף תחום אחר ברחבי תקציב המדינה. זאת אומרת, לקחו כסף שמיועד ללהט"בים והעבירו אותו לסוני להט"בים. כי באותה נשימה שבה קיצצו את מענים מצילי חיים, של מסגרות מצילות חיים עבור להט"בים, נתנו, הקצו 25 מיליון שקלים להקמת רשות לזהות יהודית.
כן, אבל הרשות הזו לזהות יהודית, בואו נדבר תכלס, הייתה אמורה להיות השנה עם 130 מיליון שקל, אז נשמע ש-25 מיליון זה גם כביכול קיצוץ, לא?
ובשורה התחתונה מעבירים אליה 25 מיליוני שקלים, שבמטרה, וזה מה שאבי מעוז הצעיר בקולו, הולכת, התפקידה יהיה לקדם תכנים, תכני חינוך במערכת החינוך הממלכתית, כהניסטים גזענים והומופובים. הוא שר, סגן שר, שהצעיר והתחייב שהוא הולך לשלוח צעירים לטיפולי המרה, לעשור ניתוחים לטרנסג'נדרים, ו-14 מיליון שקלים שמקוצצים מהלהט"בים, מענים מצילי חיים הלהט"בים עוברים לאבי מעוז, ושלא לדבר על מאות מיליונים שהולכים לתוכניות לחיזוק הזהות היהודית של אורית סטרוק. וזה מטריד לא רק בהקשר הלהט"בי, כי יש פה איזשהו סדר עדיפויות שמשתנה. המדינה מפחיתה תקציבים משמעותיים במדע, בחדשנות, במחקר, משקיעה אותם במפעלים משיחיים של אורית סטרוק ושל אבי מעוז, אנחנו למעשה עוברים ממדינת סטארט-אפ ניישן, שבכך הגאווה הישראלית, למדינת כהן החי.
יש,
אבל ומטריד.
יש שיגידו שבסוף יוראי מקצצים ומקצצים לכולם. אתה יודע, אני שמעתי בכנסת, מישהו זרק לך, מקצצים ב-50% בתלושי המזון, כל מיני דברים כאלה כשנעמת בכנסת. אגב, לא אחת על הנושא הזה. מה אתה עונה לטענה הזאת?
אין בשום מקום בתקציב המדינה שיש בו קיצוץ של 40%. אין. יש קיצוץ פלט של 5% בכל משרדי הממשלה, חוץ מאלה חברים של בצלאל. זאת אומרת, אין קיצוץ במשרד המסורת ובמשרד המורשת ובמשרד למשימות לאומיות של סטרוק. לחברים של בצלאל אין שום קיצוץ, אבל בלהטאבים, ב-14 מיליון שקלים, הם לא קיצצו. עכשיו, כשאני נעמתי על זה בכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב זעקה לעברי, מאיפה אתה רוצה שנביא מיליארדים לטובת צרכי המלחמה? בוא נתחיל, למשל, לבטל את הכספים הקואליציונים שנעמדים ב-5.7 מיליארד שקלים, או בלסגור אין ספור משרדי ממשלה מיותרים, שגם הם עולים למדינה מיליארד שקלים, לפני שאתם הולכים ומקצצים 14 מיליון שקלים, שבראייה תקציבית זה כמעט כלום ושום דבר, אבל עבור להטאבים זה הרבה מאוד. במקום לקצץ 14 מיליון שקלים, תתחילו במיליארדים של הכספים הפוליטיים הסקטוריאליים. אני לא מקבל את האמירות שזה שום דבר, זה מסגרות מצילות חיים. ואני שואל שוב, גם בתוכנית שלך מעל הבמה המכובדת הזאת, לאן אמורים ללכת אנשים שנזרקו מהבית שלהם אם אין מענים עבורם כי הם מקוצצים עכשיו? לאן הם אמורים ללכת?
אבל הטענה היא שהטענה של המשרד לשוויון חברתי, שאגב תכף נשמע פה מנציג שלהם, היא שזה נכון, אנחנו נורא רצינו לעשות דברים, אבל זה לא שאנחנו מקצצים בבשר החי, ככה במרכאות, אלא דברים שתכננו לפתוח לא ייפתחו. הדברים הקיימים נשמרים, לא ייפגעו.
תראה, אני מעריך מאוד את אנשי המקצוע של המשרד לשוויון חברתי, הם עושים ניסים ומפלאות, עם המעט שמוקצה להם לטובת חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל, אבל הטענה הזאת לא מקובלת עליי. הם פיתחו תוכניות כי הם זיהו צרכים, כי יש שיעור הולך ועולה של אובדנות בקרב חברות וחברי הקהילה הגאה, כי יש יותר אנשים שנזרקים מהבתים שלהם בקרב הלהט"בים אחר. אם לא היו צרכים, אז לא היו מפתחים מענים. זאת אומרת, יש צורך עכשיו שלא הולך לקבל מענה, לא באובדנות ולא באנשים שנזרקים מהבתים שלהם. התוכניות האלה היו אמורות לקום ולהתקיים, והם לא יקרו עכשיו.
תודה.
ולא יהיו את המענים הללו.
יוראי,
ואני שוב אומר ושואל אני שואל אותך, מה יקרה לאדם ששוקל להתאבד אם לא יהיה מענה עבורו? מה יקרה לו? מה יקרה להם?
אז אומרים שדווקא כן יש מענים, פשוט אולי לא בהכרח בתוך המשרד ספציפית, אבל כן, משרד הרווחה נמצא שם ונותן מענים לאנשים שאולי נמצאים במקומות האלה שהמצוקה. זה לא נכון?
איתי, תשאל אותם, למה הם פיתחו את המענים האלה אם הם לא זיהו צרכים?
אני חייב...
אם הם זיהו צרכים, ולכן הם פיתחו את המענים, אז התוכניות האלה נדרשות והן מצילות חיים, כי מדובר באמת בדיני נפשות. אם הם לא זיהו צרכים והם פיתחו סתם תוכניות, אז אני באמת, אני בספק שזה קורה, כי אני חי את הקהילה הגאה, אתה חי את הקהילה הגאה, אנחנו יודעים שבמיוחד בתקופת המלחמה, הצרכים גדלים, הדחיפות עולה, והמדינה צריכה להשקיע יותר, והמעט שמשקיעים בתוכניות שהן באמת מצילות חיים, בעבודה הנפלאה של המשרד לשוויון חברתי, עכשיו מקטטים בה בהיקף של 40%, שלא קיים בשום מקום אחר בתקציב המדינה, ואותי זה מאוד מצייר, אבל זה גם לא מפתיע.
תגיד,
זאת הממשלה ההומופובית ביותר בתולדות המדינה.
מצד אחד, נכון, הממשלה באמת ההומופובית ביותר בתולדות המדינה. מצד שני, מי שנכנסה לפני חודשיים לתפקיד השרה הממונה על המשרד לשוויון חברתי ומעמד האישה, היא, אתה יודע, לא אוהבים להגיד את זה בכנסת, נכון? שני חברים מצדדים שונים של הקשת הפוליטית, אבל היא חברה שלך. מאי גולן, אתם בקשר טוב, אני טועה?
מאי ואני, לפני ההפיכה המשטרית, היינו ביחסי קרבה גדולה מאוד. אני מעריך אותה, יש לה נסיבות חיים מאוד ייחודיים, והיא הגיעה כמטאור לפסגה. אני שוחחתי עם מאי בנושא הזה, היא הבטיחה לי שהיא תעשה מה שצריך בשביל למנוע את הקיצוץ הזה, או לראות איך אפשר להוסיף תקציבים לאחר מכן. אני מקווה שבאמצעות עבודה משותפת איתה אנחנו נוכל להחיות מחדש את התוכניות האלה שכרגע מקוצצות.
זאת אומרת, אתה יודע, היה דיבור, היה חשש מאוד גדול לפני שעמיחי שיקלי נכנס למשרד. ממש חשש גדול בקהילה הגאה, ובשורה התחתונה, דווקא כן גדלו התקציבים, חלק מכספים קואליציוניים, חלק אבל התקציבים לא קוצצו, אפילו גדלו במעט, ועכשיו שאנחנו מסתכלים על שרה חדשה, מישהי שאתה אומר שאתה כן מכבד אותה, יש לך אולי כן איזושהי ציפייה שמשהו פה אולי כן בסוף יסתדר על אף הקיצוץ הזה?
אני מאוד מקווה, ושוב אני אומר, אני מתכוון לעבוד יחד עם השרה גולן, כי מדובר בתוכניות שהן מצילות חיים, ואני מאוד מקווה שהשרה תצליח להשיב את התקציבים שקוצצו עכשיו בתקציב המדינה. אני יודע שהיא סבורה, היא מבין חברי הליכוד שסבורים שחברות וחברי הקהילה הגאה זכאים לשוויון זכויות מלא, ואני מקווה שהיא תפעל בכל כוחה על מנת להשיב את התקציבים ואף להרחיב אותם. אני אהיה שם כדי לסייע לה בכל דבר. אגב, כמו שהייתי שם כשהיה את השר הקודם שהבטיח שלא תהיה פגיעה, הבטיח ועמד בזמנו במילה שלו, מילה שעכשיו אנחנו רואים שקוצצה ב-40%.
חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזאת.
תודה איתי.
ואמרנו, אנחנו עוסקים בנושא הזה בהרחבה היום. עכשיו מצטרף אלינו עדי שמאי, מנהל האגף לקידום אוכלוסיות הלהט"ב במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. עדי, שלום.
שלום, שלום.
תשמע, אנחנו שמענו פה הרבה מאוד ביקורת על הקיצוץ הזה של 40% בתקציב, אבל בוא אולי קודם כל נעשה סדר למען המאזינים. מה ממשיך? מה מקוצץ? עד כמה הפגיעה פה היא גדולה?
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שבשנתיים וחצי האחרונות, המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה פיתח את התחום של אוכלוסיות הלהט"ב בשלטון המרכזי לראשונה משחר ההיסטוריה, נגיד את זה ככה. ובאמת מה שקרה בשנתיים וחצי האלה זה שהוקמו תוכניות ברשויות המקומיות, תוכניות משותפות עם ארגוני חברה אזרחית ושיתופי פעולה עם משרדי ממשלה. התקציב שעומד לרשותנו, התקציב השנתי, הוא 30 מיליון שקלים לשנה. בהתחלה הוא היה תקציב קואליציוני שמירב כהן וניצן הורוביץ השיגו בזמנו, בממשלה הקודמת, ועם התקציב החדש של השלטון הנוכחי, הם הכניסו בעצם את ה-30 מיליון שקלים לתקציב תוספתי, שזה אומר שהוא לא בדיוק בבסיס, אבל הוא יותר קרוב לבסיס, מה שמאוד חיזק את התקציב לקהילה.
אוקיי, ובפועל, בפועל, בעשייה בשטח, הכספים הללו, וזה בסוף דברים שמתנהלים דרך, בעצם דרכך, דרך מי שמרכז את זה במשרד, למה הם משמשים או למה שימשו הכספים הללו בשנים האחרונות, מאז שבאמת ראינו עלייה בתקציבים האלה?
כן, אז הדבר הראשון ואולי הכי משמעותי שקרה זה באמת התקשרות עם 100 רשויות מקומיות מרמת הגולן ועד אילת, כולל וכולל יש לנו שם את נתיבות, דימונה, ערד, ירוחם, מצפה רמון, אריאל, ממש מגוון מאוד מאוד רחב של רשויות שמפעילות בעצם מענים עבור אוכלוסיית הלהט"ב המקומית, מענים שאמורים בעצם לחזק את תחושת השייכות, הביטחון של תושבים ותושבות להט"בים, דרך הסברות לנותני שירותים, דרך קבוצות ליווי להורים להתמודד עם האתגר הזה, וכמובן דרך אירועים חברתיים לאוכלוסייה שירגישו באמת יותר שייכים. אז זה באמת החלק המרכזי של התקציב ופעולה מאוד מאוד מרכזית שאנחנו עושים. בזירה הרוחבית שבה אנחנו בעצם מפעילים תוכניות עם ארגוני חברה אזרחית, אנחנו מפעילים מענים ללהט"ב בחברה הערבית, להט"ב דתיים, להט"ב בגיל השלישי, ועוד אוכלוסיות ככה, האוכלוסייה הטרנסית כמובן, עוד אוכלוסיות שדורשות איזשהו תוכנית יהודית כדי שנוכל לתת מענה לפערים ולמצוקות של אותה אוכלוסייה.
ושאני אבין, לפי מה שאתה אומר, או גם לפי בעצם הודעה רשמית של המשרד, את כל הדברים האלו ממשיכים גם ב-2024?
נכון, אז בעצם התוכניות הקיימות של המשרד ממשיכות, זה אומר גם הרשויות המקומיות, גם ארגוני חברה אזרחית, וגם בעצם השיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, שמה שקוצץ זה בעצם התוכניות העתידיות שתכננו בעצם לצאת איתם בשנת 2025 עם תקציב 24, שהן בעצם תוכניות שאמורות לתמרץ משרדי ממשלה שונים כמו משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, במטרה בעצם להנגיש את המענים לאוכלוסייה, ולייצר מענים מותאמים לצרכים של האוכלוסייה, כמו לדוגמה התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, שיושבת במשרד הבריאות, או קורות גג לנערים ונערות שנפלטו מהבתים שלהם, בעקבות שוב הקושי של היציאה מהארון.
אז שאני אבין, בעצם, לדוגמה, התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, או קורות הגג הללו, הן ממשיכות, זאת אומרת, התוכניות הללו ממשיכות, פשוט
ממשיכות לפעול.
שיתוף הפעולה לא קורה?
פשוט התוספת שרצינו לעשות לאותן תוכניות שינגישו את השירותים לאוכלוסייה, ויתאימו באמת את השירותים לאוכלוסייה, לא יקרו. זאת אומרת שהלהט"ב במסגרות החוץ-ביתיות, מן הסתם יקבלו מענה, כי הרווחה ממשיך להפעיל את המענה. אנחנו כאגף רוצים בעצם לדייק את המענים ולדייק את התהליכים שם, כדי שנוכל בעצם לקדם את האוכלוסייה, ואנחנו עושים את זה דרך התמרות, גם של משאב, של כסף, וגם של שיתוף פעולה עם אותו משרד שאמון באותו תחום.
אז אני אשאל אותך, כסף אין, אבל שיתוף פעולה, לדוגמה, עם משרד הבריאות, בכל הקשור לתוכנית למניעת אובדנות, אולי ספציפית בלשים עין על תחום הלהט"ב, זה משהו שיוכל להימשך? זה משהו שאתם הולכים...
אנחנו בתקשורת עם הפקידים, ואני חייב להגיד גם שיש פקידים מקצועיים נפלאים במשרדי הממשלה, ובכללי גם במשרד שלנו, שדואגים לאזרחים וחשוב להם שהמענים יגיעו לאזרחים בלי קשר להעדפה מינית ובלי קשר לדת שלהם. ואנחנו בעצם עובדים איתם בשיתוף פעולה גם ללא מקור תקציבי, כן? במטרה באמת להנגיש את השירותים לאוכלוסייה. בוא נגיד שהבוט של הכסף יכל לתת פה תמיכה משמעותית בתשתית של המענים שמפעילים, כי בסוף כולנו מבינים שהאירוע של מלחמה הוא אירוע שדורש הרבה מאוד עלויות אקטיביות, וברגע שזה קורה, כל המשרדים מתכנסים לבסיס שלהם, ויכול להיות שבאמת האוכלוסייה עלולה ליפול בין הכיסאות לפרויקטים חדשים או פרויקטים שיתאימו את זה, יתאימו את השירותים אליהם.
זהו, ברמה אישית, בסוף אתה איש המקצוע שאחראי על הנושא הזה, אתה נערכת ונערך במשך כל השנה, או כל הזמן הזה נערכת לתקציב מסוים, ברור שהיית צריך להתאים את עצמך, ואני משער שלא ציפית, אני משער שאולי ציפית ל5%, ל10%, כמו הרבה מאוד משרדי ממשלה אחרים, פתאום אתה חוטף את הסליחה, אבל את הבום הזה של 40%, זה בטח משמעותי בעבורך כאיש מקצוע, שעכשיו צריך לקצץ 40% מהתקציב המתוכנן שלו לפיתוח תוכניות, לא? זה לא כואב ברמה אישית?
אז אני אגיד שהמציאות חיים ברורה לנו, והמציאות שהמדינה נמצאת בה גם ברורה לנו, ואנחנו מבינים שאנחנו נדרשים לחיצוצים בעקבות המצב, זה ברור. יש מפונים, יש מלחמה, יש דלק, יש נשק שצריך לרכוש, וזה ברור שכל היחידות צריכות להתכנס לדבר הזה.
ועדיין?
מה שאנחנו הגדרנו כבייס, שאנחנו לא יכולים לפגוע בו, אני אומר אנחנו, האגף שלנו, אני, זה בעצם התוכניות הקיימות שאי אפשר לייצר שם פגיעה, בגלל התשתית המשמעותית שהתפתחה ברשויות המקומיות, בגלל המענים והשירותים ההכרחיים עבור האוכלוסייה שפועלים בדרך ארגוני חברה אזרחית, אנחנו לא יכולים לפגוע בהם. והדבר הנוסף שאמרתי שאנחנו לא יכולים שתהיה בו פגיעה, זה המערך המחקרי, שאנחנו יוצאים אליו השנה, שהוא מאוד 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 חשוב, כדי שבאמת קובעי המדיניות יוכלו להבין גם את הפערים, גם את האתגרים, גם להסתמך על נתונים מחקריים, כדי לקבל החלטות, וכמובן להפעיל תוכניות התערבות שישפרו את המציאות לאוכלוסייה בישראל.
עדי שמאי, אנחנו כולנו תקווה שהתקציב הבא שיגיע תחת ידיך יהיה הרבה יותר גדול, ותודה רבה לך על העבודה המדהימה באמת שאתה עושה, וזה באמת לא מן השפה אל החוץ, עבודה מדהימה שאתה עושה שם באגף לקידום אוכלוסיות לאתר.
אני חייב להגיד משהו, זה באמת הכל מתוך זה שפעילים ופעילות במשך שנים דרשו ודורשים ולא מבטרים, גם כשהם מקבלים כתף קרה במקרה הטוב, לא מבטרים, כי הם באמת באמת דואגים שלאוכלוסייה תהיה מענה. ילדים קופצים מגגות, והסיפורים שמגיעים אלינו לא פשוטים, וגם אליהם, ואני חייב להגיד שיש פה באמת חברה אזרחית מאוד מאוד חזקה. אז גם מסר לאוכלוסייה, דואגים לכם, גם חברה אזרחית, גם השלטון המקומי, גם השלטון המרכזי, ושרק נמשיך.
נסתפק בדברים האלה, עדי שמאי, מנהל אגף לקידום אוכלוסיות הלהט"ב במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. תודה רבה לך.
תודה לכם. ביי ביי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
ואולי בהמשך ישיר לשתי השיחות הקודמות שלנו, השיחה הבאה תעניין אתכם ואתכן במיוחד. ונאמר את האמת, בימי שגרה ביקור, או ביקור עבודה אפשר לומר, של מנכלי איגי בארצות הברית, לא היה כל כך מעניין אותנו. אבל בישראל 2024, כשאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, כשהממשלה מקצצת תקציבים לקהילה הגאה, ביקור של מנכלי איגי בארצות הברית מעניין אותנו במיוחד. יוני אביטן, שלום.
שלום.
מנכל שותף באיגי, ארגון הנוער הגאה. יוני, בוא קודם כל תספר לנו מה אתם עושים שם בימים האלה. כרגע אתה בוושינגטון, אבל אתם גם בניו יורק. מה אתם עושים שם?
כן, בעיקר באנו לפגוש שותפים ושותפות פה. הרבה אנשים מהקהילה היהודית, וגם ארגונים, חלקם ארגונים להט"בים יהודיים. הרבה אנשים שמאוד אכפת להם מה קורה בישראל בכלל, ומהקהילה הגאה בישראל בפרט. וגם לנו מאוד אכפת למה שקורה שם, בעצם פה עבורי. זה בסוף אנשים שהם חלק ממה שקורה בישראל באופן בלתי נפרד, גם כשהם קצת יותר רחוק, והיכולת שלנו ככה להיפגש ולהתחבר ולעסוק בעניינים האלה באופן משותף היא מבחינתנו קריטית למה זה ישראל ומה זה הקהילה הגאה בישראל.
זאת אומרת, אתה אומר יהודים בכלל, זה ברור, אבל אתה אומר ארגונים להט"בים יהודיים בתפוצות, גם הם כולם כן. חווים כרגע תקופה לא פשוטה.
לא פשוטה בכלל, ובאמת איזה מין סוג של אמצע כזה, ומין ניסיון לברר מי השותפים והשותפות, מי אפשר להתחבר בשביל לדמיין עתיד טוב יותר לישראל ולקהילה הגאה בישראל, שהיא באמת חלק בלתי נפרד מהקהילה היהודית פה. כלומר, מה שקורה בישראל הוא משפיע על היומיום של הקהילה היהודית פה. אתמול פגשתי גם נוער יהודי שחלקם להט"בים והם חווים לא מעט, כי מה שקורה בישראל זה לא איזה דבר חיצוני להם, ומה שקורה עם הקהילה הגאה בישראל מעסיק אותם מאוד.
אבל אם אתה נפגש עם ארגונים יהודים, אני משער שזה יותר ארגונים יהודים שהם יותר ליברליים, פלורליסטיים, נקרא לזה אולי ארגונים יהודים קונסרבטיביים, רפורמיים, אני משער שפחות מהקהילות האורתודוקסיות שם.
נכון, גם צריך להגיד שרוב יהדות העולם היא יהדות ליברלית, ויהדות שלא רואה סתירה בין ערכים ליברליים ובין לצורך העין הקהילה הגאה לבין אורח חיים יהודי ומשמעותי ועמוק ועשיר, ובמובן הזה זה באמת רוב יהדות העולם ויהדות ארצות הברית, וכן, באמת בכנות אנחנו חשוב לנו לפגוש את מי ששותף למאמצים שלנו ביחס לדמות של ישראל, לעתיד של ישראל ולקהילה הגאה בישראל, ויש פה המון אנשים כאלה באמת ממקומות מאוד ליברליים שרואים את הקשר הזה, בין איך ישראל תראה
אמרנו שאתה נמצא שם
ליהדות שלהם.
אתה נמצא שם בארצות הברית יחד עם רום החיון, מקבילתך, המנכלית השותפה של איגי. סיפרת שאתם נפגשים עם ארגוני קהילה גאה יהודים. האם אתם נפגשים גם עם ארגוני קהילה גאה כלליים יותר? או נשאל כך, אנחנו שמענו הרבה מאוד ביקורת מחלק מארגוני הקהילה הגאה בעולם, ובפרט בארצות הברית, בצורה שדי כותלת את ישראל ויוצאת חוצץ נגד ישראל, בצורה שהאמת היא, אפשר לומר, מעוררת הרבה מאוד כעס. כאן אצלנו גם בקרב ארגוני הקהילה הגאה בישראל, האם אתם נפגשים איתם?
כרגע אנחנו לא במקום הזה, בעיקר כי יש המון המון מאמצים פנימה לתוך החברה הישראלית ולתוך אותם ארגונים ואנשים שבחוויה דומה בסופו של דבר במקום אחר ובהקשר אחר, אבל של חוויית האמצע הזאת, של החוויה שהם מסומנים מכל מיני כיוונים, ביותם יהודיים או להט"בים, ובמובן הזה חשוב לנו לייצר את הקשרים האלה ולתת גם להם את התחושה שיש להם שותפים בארץ ושהם לא לבד, וגם לחזק את הנוער שלנו, שבאמת הרבה פעמים מרגיש שהוא מסומן מכל הכיוונים, ונראה לי שמבחינתנו הדבר הזה לא התחיל ב-7 באוקטובר, זה אחרי הרבה שנים ובטח בשנה האחרונה שהנוער שלנו מסומן, ועכשיו, הרבה פעמים, יש איזה מין שימוש בלהטביות שלהם כדי לסמן אותם עוד יותר. לפעמים קוראים להם משטחים של החמאס, ומקצצים בתקציבים, כל מה שראינו בימים האחרונים. זה דבר שמייצר לחצים מכל הכיוונים, וחשוב לנו לתת להם תחושה שיש להם גב. יש הרבה אנשים שאכפת להם מהקהילה הזאת, והם גם פה בארצות הברית.
אתה אומר כאילו, בני הנוער שלנו ובנות הנוער שלנו באיגי, בעצם מרגישים שהם כלהטבים מסומנים אולי בישראל, גם על עצם אותם להטבים בתוך מדינה שפעמים רבות מדי, יותר מדי מקדש את הצד השמרני ופחות מקבלת ומכילה, אבל כלפי חוץ, כלהטבים, אבל כישראלים, הם מותקפים כי הם ישראלים. זה בעצם מה שאתה אומר.
ובאופן גדולי, נראה לי צריך לזכור שהרבה פעמים להטבים באמת הם פשוט לא באופן אוטומטי חלק מהקולקטיב. הם הרבה פעמים מסומנים כחשודים, כבוגדים, כמשתפי פעולה, וזה דבר שהוא קשור באמת בלהטבופוביה, ובתפיסה של מי הוא הקולקטיב, ובמובן הזה המלחמה וכל מה שקורה בעולם, וכל הדימויים האלה, הם איזשהו שימוש ציני שאנשים שמרנים עושים בשביל לפגוע בלהטבים, או לסמן אותם כבוגדים, בעוד שברור שהנוער שלנו הוא חלק מהקולקטיב, בכל מובן שהוא, והם חווים את כל מה שקורה עכשיו, כמו כולם, והשימוש באותם דימויים מאוד רחוקים מהם בעולם, הוא כדי לפגוע בהם ובמעמד של הקהילה הגאה בישראל ובשייכות שלה למקום הזה.
יונה, אני חייב להתעמק איתך רגע על משהו ששאלתי מקודם. ארגונים אחרים, ארגוני קהילה גאה בעולם, שאינם קשורים לארגונים היהודים, שבאופן אוטומטי הם די פרו-ישראל, או לפחות ארגוני הקהילה הגאה בישראל, הארגונים הליברליים בישראל, האם הארגונים הללו, הארגונים האחרים, ניסיתם, רציתם, או שתחש, גם אתה חשת עוינות מצד הארגונים הללו?
אז אין לנו הרבה קשרים איתם באופן כללי, ובטח עכשיו זה פחות המקום שאנחנו רוצים להתאמץ בו. אני גם בטוח שיש הרבה הבדל בין ארגונים לבין אנשים, וצריך לעמוד על היקף התופעה הזאת, ועל אותם קשרים שיש אנשים שעושים בין קוויריות לבין, כמו נגיד, קידום של עמדות יותר קיצוניות של שנאה או של כיתוב. אני לא אומר, זה בין ארגונים לעצמים בעולם באופן הזה, וגם שוב הם באמת פחות המוקד שלי כרגע, כי המוקד שלי הוא הנוער הגאה, הקהילה הגאה בישראל, וכל מי שהלב שלו עם המקום הזה ואכפת לו ממה יהיה המצב של הקהילה הגאה, של הנוער הגאה ושל העתיד בישראל, שיהיה כזה שהוא שוויוני ושוחר שלום. ובמובן הזה, מי שלא עסוק בסיפור של לייצר פתרונות ברי קיימה, ולייצר באמת אולי מציאות של שלום, שזה דבר שחייב להחזיר אותו לשולחן, כי הוא נכון ללהט"בים והוא נכון למיעוטים אחרים, הוא נכון ליחסים בכלל בכל האזור הזה שאנחנו חיים בו. מי שזה לא מעסיק אותו יום יום, באופן הזה ובניסוח הזה ובמושגים האלה, אז הוא פחות המוקד שלי כרגע, או שלנו, לצורך העניין באיגי, ומבחינתו צריך להגיד, אנחנו משרתים את כל הלהט"בים בישראל, במובן הזה הזהות שלהם היא לא רק יהודית, ואנחנו עסוקים בלייצר פתרונות ומפגשים, כאלה שיכולים להביא חיבורים, קרבה, באמת, אבל גם אחד שלום, ובמובן הזה, זה מה שמעסיק אותנו, זה לא רק עבור יהודים.
זהו, אבל שם במפגשים שלכם, באלו שכן כמובן מתקיימים, בתוך הקהילות היהודיות ובתוך ארגונים הלהט"בים היהודים, אתם לא מסתירים את הביקורת שלכם מההתנהלות של הממשלה, ממשלת ישראל הנוכחית.
בוודאי.
תספר לי קצת על זה.
אני חושב שאנחנו גם רוצים, אנחנו מבחינתנו, ביחס למה שאמרתי קודם, אנחנו חלק בלתי נפרד מהקולקטיב. אנחנו לא רוצים את עצמנו מהמחנה. לא הישראלי, ולמי מאיתנו שמזדהק יהודי כמובן שהוא חלק מהעם היהודי, אז גם במובן הזה אנחנו מספרים לחניכים ולחניכות שלנו, שהמקום שבו הם נולדו, המדינה, הדת, העיר, הקהילה, היא שלהם לא פחות, ואין שום סיבה בעולם שהלהט"ביות שלהם תוציא אותם מהמקום הזה, או שהם יצטרכו להרגיש שהם צריכים לבחור מקום אחר לגור בו או לחיות בו. וזה באמת נכון מהרמת המשפחה והקהילה ועד לרמת המדינה והדת. ובמובן הזה, זה המאמץ שלנו, ואנחנו אומרים, ממשלה שלא עסוקה בלייצר מצב שבו כל האזרחים שלה מרגישים שהם שווים ושייכים, אז זו ממשלה בעייתית, והדבר הזה הוא מאוד בוטה ופומבי כלפי להט"בים, אז בוודאי שאנחנו לא מסתירים את הביקורת, והיא כל כולה נובעת מהאכפתיות שלנו כלפי ישראל ומהשייכות שלנו כלפי ישראל. כאמור, אנחנו לא עושים את זה הרי במקום חיצוני לישראל. וגם לא היהודים פה.
נאחל לך ולרום הרבה הצלחה, המשך הצלחה שם במסע שלכם בארצות הברית, ותשובו אלינו במהרה. יוני אביטן, מנכ"ל שותף באיגי, ארגון הנוער גאה, תודה רבה לך.
תודה איתי. נתראות.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
אני לא יודע מה איתכם ואיתכן, אבל בסביבה שלי, ללהט"בים שנמצאים סביבי, יש שיח די מתמיד על ילדים. רוצים, לא רוצים, יש גם לא מעט שיש להם ילדים, אולי רוצים עוד ילדים, אבל מסתבר שמחקר חדש שנערך לאחרונה מגלה שלהטאבים בוחרים פחות להביא ילדים, או שואפים פחות להורות בהשוואה להטרוסקסואלים, וזה בגלל ציפייה לסטיגמה לגבי ההורות שלהם. יש גם עוד נושאים שעל הפרק, ואיתנו בעניין הזה דוקטור גבע שנקמן לכברג מאוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אתה ערכת מחקר יחד עם דוקטור כפיר יפרח מהמרכז האקדמי רופין. בוא נתחיל במה הייתה שאלת המחקר שלכם? עם מה התחלתם? מה רציתם ללמוד כשיצאתם לדרך?
אז באמת זה מחקר משותף עם דוקטור כפיר יפרח, שקיבל מימון מכובד מה-Israeli Science Foundation, אז אנחנו אומרים להם תודה. כשיצאנו לדרך, רצינו לבדוק מה מעצב בעצם את השאיפות להורות בקרב אוכלוסייה להבית לאורך טווח החיים. זאת אומרת, גם בקרב אנשים שאין להם ילדים, גם בקרב הורים להאבים שכבר יש להם ילדים.
אז נדגיש, להאבים לא להטאבים.
במחקר הספציפי הזה אנחנו הסתכלנו על לסביות, הומואים וביסקסואלים, אבל בהחלט יש לנו פרויקטים עתידיים או רצון כן להתמקד גם באוכלוסייה הטרנסית.
אבל למה בחרתם מלכתחילה במחקר הספציפי הזה לא לדבר על האוכלוסייה הטרנסית, או לא לחקור את האוכלוסייה הטרנסית בהקשר להורות?
כי האפשרויות פריון הן קצת שונות, וזה מכתיב בעצם, צריך איזה שהם נתיבים אחרים או מדגמים אחרים. צריך לתת להם את הכבוד שצריך לתת להם, כדי שהדגימה תהיה יותר נקייה.
אוקיי, בסדר. אז בעצם כשיצאתם לדרך, מה היו שאלות המחקר הבסיסיות שלכם?
אז דבר ראשון, ראינו ממחקרים בעולם שלהטבקים באופן כללי כן מעריכים הורות בצורה דומה להטרוסקסואלים. במובן הזה אין הבדלים. אבל ראינו במחקרים בעולם וגם ממחקרים קודמים שלנו, שכשאנחנו שואלים על רצון להיות הורה, כוונה להיות הורה או הערכת סיכוי להיות הורה, שם אנחנו פתאום רואים פערים בין אוכלוסייה להבית לאוכלוסייה הטרוסקסואלית, ככה שלסביות, הומואים ובי מדווחים על פחות הערכה שהם יהיו הורים, או פחות כוונה להיות הורים. וניסינו להבין למה, כי בעצם אנחנו יודעים שהם מעריכים את ההורות, או שהם חושבים שלהיות הורה, בטח בחברה הישראלית, זה דבר מבוקש או דבר רצוי. והייתה לנו השערה שהפערים האלה יהיו מוסברים על משתנה מרכזי, שהוא הציפייה לסטיגמה לגבי הורות. כלומר, שאפשר יהיה להבין את הפער, לדוגמה, בערכת סיכוי להיות הורה, על ידי זה שלהבים ידווחו על יותר סטיגמה להיות הורים, ואם תהיה להם, אם הם יתפסו שהם, או יצפו שתהיה יותר סטיגמה להורות, הורות שלהם, זה בעצם יהיה מקושר עם פחות כוונה להפוך להיות הורה.
אז זהו, כי אני רוצה לקחת אותך למקום, אתה יודע, אנחנו ישראלים, יש משהו בישראליות, ביהדות, ואנחנו רואים את זה גם בנתונים, כן? אנחנו מביאים הרבה יותר, באופן כללי, ישראלים ויהודים מביאים הרבה יותר ילדים לעולם מאשר לדוגמה שכנינו האירופאים, כן? המספר הילדים הממוצע במשפחה בישראל הוא 3 נקודה משהו, לעומת 1 נקודה משהו באירופה. האם יש קשר בין זה לבין הרצון, קודם כל, נתחיל ברצון של להטאבים או להאבים, מה שאתם בדקתם, ישראלים וישראליות, להביא ילדים לעולם, אבל האם גם הקשר היהודי, נקרא לזה, או ערכי המשפחה והשמרנות הישראלית גם מוריד את הרצון, אם אתה מבין את השאלה שלי?
כן, 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 האמת היא שזה מצוין. זה מצוין כי יש לי תשובה...
אתה אומר, אם יש שאלה שבדיוק מולה, אז...
נכון. אז האמת היא שהממצאים למה שאתה אומר, כבר יש לנו אותם אפילו מלפני המחקר הזה. אתה צודק לגמרי, ישראל היא מהמובילות בעולם מבחינת כמות ילדים פר משפחה, וכמו שאמרת, באמת בישראל מספר ילדים הממוצע הוא כמעט כפול מרוב מדינות אירופה וארצות הברית, וההסברים הם באמת העידוד ילודה מאוד חזק בישראל, סביב הנושא של פרו-אורבו, וסביב הנושא של מדינה יחסית חדשה שהוקמה אחרי השואה, וסביב מה שמכנים אולי איומים דמוגרפיים, אז כל הדברים האלה הם נכונים. מה שמדהים זה שבאחד המחקרים שעשינו, שהשווינו בין הומואים ולסביות וביסקסואלים מישראל לאוכלוסייה זהה מפורטוגל ומאנגליה, ראינו שבאופן לא מפתיע, הומואים, לסביות ובי מישראל רוצים יותר להיות הורים ממקביליהם שלדוגמה באנגליה או בפורטוגל. וזה כמובן קשור בקונטקסט הישראלי. אבל ישראל גם מערימה המון קשיים על להטבקים שרוצים להיות הורים. זה נכון שהיה שינוי בחקיקה לגבי חוק הפונדקאות.
כן, זה אפילו לא בחקיקה, זה בהנחיה של בגץ והחלטה של שינוי הנחיות של משרד הבריאות. זה לא באמת עבר בחקיקה ראשית, אבל כן, יש כביכול דרך יותר קלה עכשיו.
נכון, נכון, ובאמת גם יש כבר זוגות של גברים הומואים שכן משתמשים בפונדקאות בישראל. אבל בכל זאת, בטח בהסתכלות של 20 השנים האחרונות, הייתה אפליה ממוסדת. והאפליה הממוסדת הזו, מה שהיא עושה, היא בעצם מקטינה את המוטיבציות להורות, או באופן יותר נכון, אם יש רצון גבוה להורות, הוא יהיה בפער עם הערכת הסיכוי שהדבר יתממש. כי בעצם הרבה אנשים שמאוד רוצים להיות הורים, הרבה הומואים או לסביות או בי שרוצים להיות הורים, מבינים שזה תהליך כל כך יקר ושהמדינה לא מאפשרת להם נגישות להרבה מהתהליכים האלה. ואז נוצר איזשהו פער בין רצון לבין הערכת סיכוי, שאנחנו רואים דרך אגב במחקרים שהוא מקושר עם יותר סימפטומים דיכוניים או עם פחות שביעות רצון מהחיים.
אז אם אני לוקח את זה למקום של, אתה אומר, זה גם הקשיים שמערימה המדינה, גם הסטיגמות, אז הכל ביחד בא ואומר, הלהט"בים, או להבים, whatever, מי שבדקתם, זה מעוניינים להיות הורים, אבל הקושי, האתגרים בדרך הם אלו שמפרים ואולי מורידים את ההבנה או את הצורך שזה יקרה.
כן, באופן ברור, אנחנו ממש אומרים את זה, אנחנו מראים באחד המודלים הסטטיסטיים, שהוא מודל של תיווך, אנחנו מראים שכשאנחנו מפקחים על המשתנה של ציפייה לסטיגמה, בעצם נעלמים ההבדלים במוטיבציות להורות בין להבים לבין נטרואים. כלומר, המשתנה של ציפייה לסטיגמה הוא מסביר באופן מלא את הפערים שאנחנו רואים באספירציות להורות.
מעניין אותי, אגב, העניין הביולוגי, כי יש היום המון המון הרכבים משפחתיים, שאם מדובר בזוג גייז שמביאים בפונדקאות, אז אחד מהם הורה ביולוגי והשני לא. אם מדברים על הורות משותפת, אז אם יש שם שלושה אנשים, אז אחד מהם הוא לא הורה ביולוגי. עד כמה ההקשר הביולוגי עלה במחקר שלכם, או שלא ממש?
זה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, וגם אנחנו מכירים את המחקרים, באמת הרבה מחקרים מהעולם שהסתכלו על העניין הביולוגי. אנחנו רואים ש... אבל באיזה הקשר אתה שואל? בהקשר של הקשר הורי ילד?
לא, הקשר לרצון לילד, זאת אומרת, או ברגע שיש את הילד הזה, עד כמה באמת הוא משהו שהוא משמעותי? מהרגע שאני רוצה ילד, האם כמה חשוב לי שהוא יהיה ילד ביולוגי שלי?
אז לנתיב ההורות, אחרי שהילד מגיע לעולם כבר אין משמעות.
נכון.
אני חושב שהלפני זה באמת קשור יותר גם בפנטזיות של ההורה, וגם בהיבטים סוציו-תרבותיים. ישראל היא מדינה שמאוד מקדשת את הנושא של קשר ביולוגי, של קינשיפ ביולוגי. ולכן זה לא מפתיע שבאמת היא הפכה למעצמה של פונדקאות, או של, אתה יודע, כל תהליכי הפריון ושימוש ב-assisted reproductive technology.
תגיד, המחקר שלכם בעצם דגם קבוצות שונות, נכון? אנחנו מדברים על קבוצות של, אני לא ניכנס פה לגילים, אבל כאלה בלי ילדים, כאלה בערך באותו טווח גיל עם ילדים, וכאלה שהם עם או בלי, לא ניכנס לזה, אבל אני אשאל אותך, אתה בעצמך אבא לשני ילדים, ואתה נמצא בתוך הגיל שאפשר היה לחקור, חקרת את עצמך או שזה לא, או שזה אסור?
כמובן שלא.
אוקיי, אבל תספר לי אתה, אם אתה מהניסיון האישי שלך, מהחוויה האישית שלך, אם היית צריך לענות על שאלת המחקר, אתה עכשיו עם ניסיון של שני ילדים, מרגיש סטיגמה?
זה בדיוק מה שאמרת נורא יפה, שבעצם כמה מחקרים שמסתכלים על הנושא של הורות לאורך טווח החיים. אז הקבוצה הראשונה היא כאלה שאין להם ילדים, הקבוצה השנייה זה כזו, קבוצה שכבר יש להם ילדים, ובאמת אני במובן הזה יכול להזדהות עם חלק מהדברים שם. הקבוצה השלישית היא של זקנים, להבים שאנחנו שואלים אותם לגבי אם יש להם ילדים או אם אין להם, איך הם מרגישים לגבי זה, ואם יש להם, איך הם מרגישים לגבי זה, ואם הם היו עושים משהו אחר. אז באמת לגבי הקבוצה השנייה, שזה הקבוצה של, שהם כבר הורים, ושאנחנו שואלים אותם לגבי הרצון לעוד ילדים, שם אנחנו רואים דברים ממש ממש מסקרנים. אם אמרנו שאצל הקבוצה הראשונה, שזה אלה שאין להם ילדים, אנחנו רואים ציפייה לסטיגמה, ושם אנחנו רואים גם פערים ברצונות, אז בקבוצה של ההורים זה נעלם. אנחנו ממש רואים שהם מאוד מאוד דומים לקבוצה ההטרוסקסואלית, כלומר אין הבדלים בציפייה לעוד ילדים, זה די דומה למה שאנחנו רואים אצל הטרואים. בהקשר של ציפייה לסטיגמה, אנחנו רואים שדווקא זה משהו שהוא יורד, הוא משהו שהוא נהיה פחות בקורלציה.
זאת אומרת שהחוויה שלהם כהורים להטאבים, הם לא מרגישים כמי שחווים דברים שליליים בהקשר הזה, זה נשמע דווקא די חיובי הדבר הזה.
זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה שבעיקר משפיע על האספירציות להורות, לעוד ילדים, בקרב אלה שהם כבר הורים, זה פחות המשתנה של, לדוגמה, ציפייה לסטיגמה או אפליה, אלא פשוט יותר המשתנים הסוציו-דמוגרפיים. כלומר, כמה ילדים יש לך, מה הגיל של הילדים, המצב הכלכלי שלך, הרמה הדתית, אבל פחות העניינים של, של הציפייה לסטיגמה. והטענה היא שכנראה בחברה הישראלית, אלה שהופכים להיות הורים, נכנסים יותר לקונצנזוס.
טוב, גבע, תשמע, הייתי רוצה לדבר איתך עוד על זה, זה מרתק, אבל ככה נגמר לנו הזמן, אז נודה לך ונאמר לך שהיה מעניין מאוד, דוקטור גבע שנקמן לכברג מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
שמחה, תודה לך ותודה לדוקטור כפיר יפרח, שהוא שותף כמובן במחקר.
להתראות.
ביי ביי.
עד הבית, שיחות עם חברים וחברות מהקהילה הגאה ברחבי הארץ, על התרבות הגאה בעיר שלהם.
עד עכשיו בעד הבית, או שדיברנו עם אנשים ונשים מערים גדולות ומיישובים גדולים, או שדיברנו עם כל מיני אזורים, נקרא לזה פריפריאליים יותר. היום אנחנו רוצים לפנות לעיר שהיא אומנם במרכז הארץ, אבל היא עיר קטנה, וזה מתבטא כמובן גם בתוך חיי הקהילה הגאה בעיר הזאת. ואנחנו אומרים שלום לאביב ספקטור, שלום אביב.
שלום.
את רוצה לספר לנו על איזו עיר אנחנו מדברים?
יהוד מונוסון.
יהוד מונוסון, כן. העיר שהיא בעצם שתי ערים קטנות, יהוד ומונוסון, יהוד מונוסון. תספרי לנו קצת על עצמך, כמה זמן את גרה שם, קצת ככה על הרקע שלך.
אני בת 32, גרה ביהוד שנה, אבל אני גרתי באזור. שתי ערים באזור כל הזמן, אנשים עוברים אחד השני. אחד מהשני, אז תמיד ביליתי ביהוד, גם כן בדרך כלל או ביהוד או בקיאת אונו, באזורי הבילוי.
ואת בעצם, עכשיו שאת נמצאת שם ביהוד, וגם בתקופה של, שלפני, איך את היית מתארת את חיי הקהילה הגאה סביבך? אני משער, ואמרנו את זה, עיר קטנה, אפילו קטנטנה, לא הכי עשירים, נכון?
זהו, עיר זה משהו שאני מאססת להשתמש בו ברמה של יהוד. זה בדיוק, היא נמצאת בדיוק בגבול של בין עיר למושב, לא נראה שיש באמת מילה מדויקת לאירוע הזה. ברמת הקהילה הגאה היא התפתחה רק לפני שנתיים, אז היא סופר 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 צעירה. וברמת הבילויים שם...
יש חיי קהילה? זו עיר של משהו כמו 30 אלף איש ואישה, זו עיר של אפשר לומר, אם אנחנו לוקחים את זה במספרית, כנראה אין הרבה מאוד להטב, במיוחד שאולי את החיבורים אי אפשר להגיד, שאין הרבה אולי חיבורים בין הלהטבים שם, נכון?
אין הרבה חיבורים, יש... קצת מכל דבר, על כל הספקטרום, אם מדברים על צעירים, או אם מדברים על זוגות, או אם מדברים על רווקים רווקות, שאני נמצאת שם, אז אין הרבה במשותף חוץ משכולנו בקהילה.
אז זהו, בואי תספרי לי איך התחיל איזשהו חיבור כלשהו, בזכות מה, בזכות מי?
אז הקהילה בעצם נוצרה מהורים של, שרצו שהילדים הלהט"בים שלהם, יחיו ליד הבית ולא יברחו לתל אביב האזור. ומשם לאט לאט הגיעו עוד להטאבים, להטאבים שכבר גרו בעיר, הצטרפו לקהילה, צעירים שגדלו, הצטרפו לקהילה, ונוצר סוג של קהילה.
וגם רכז להטאב שמונה, נכון, זה גם עזר.
כן, כן, מאוד.
עכשיו, את אומרת, הורים שדוחפים לכיוון הזה, זה מעניין מאוד, כי בעצם זה כבר אומר באיזשהו מקום שאנחנו נמצאים ביישוב שהוא יחסית ליברלי, אמרנו, מרכז הארץ, שהורים דוחפים לזה, שיהיה מענה קהילתי להטאבי לילדים ולילדות שלהם.
ההורים בהחלט דחפו, באמת מנסים לדחוף את זה לכיוון יותר ליברלי. אנחנו גם כן ברמה הזאת די באמצע. יש קבוצות מאוד ליברליות שרוצות לעזור לנו, ויש קבוצות שמאוד לא. וכרגע, אחרי הבחירות בעיקר, אנחנו במקום כזה ש... נראה לאן זה ילך.
כן, כי נספר, ראשת העיר ב-10 או 15 שנה האחרונות, אני כבר לא זוכר, ביהוד מונוסון, יעלה מקליס, מפסידה בסיבוב השני שם, אני לא טועה בשם יוסי סעד, או שאני טועה, משהו כזה.
יוסי סעד.
הנה, וואי, צדקתי, איזה יופי. והיא מפסידה שם.
לא, אמנון סעד.
אמנון סעד, קרוב, כמעט, אבל אוקיי. מפסידה לו, והשאלה היא באמת איך יהיה היחס שלו לקהילה הגאה.
בדיוק.
ברמה האישית שלך, אפשר לספר קצת יותר עלייך, את אמרנו גרה שם, מה עוד, את טרנסית, לסבית, את זה לא סיפרנו, נכון? זה בסדר לומר?
כן, כן,
אוקיי.
טרנס, לסבית.
בוגרת תוכנית המנטורים לטרנסיות, מה זה אומר?
בזמנו לצערי התוכנית בוטלה, אבל בזמנו באוניברסיטת תל אביב הייתה תוכנית מנטורים לטרנסיות, והמקור היא הייתה תוכנית ל... סיסיות, לא בכך אתרו, אבל בנות סיסיות, ובחרו לעשות בנות טרנסיות. המטרה של המנטורינג היה בעצם ליצור עוד שכבה טיפולית, שכבה תמיכה, שהיא נוספת לכל גורם מקצוע. הרי עם כל הכבוד לעובד סוציאלי או לפסיכולוג, הוא קורא מהספר, רובם לא חוו על זה עצמם.
ספרי לי, אבל את גם הדרכת שהיא קבוצה לקהילה הטרנסית בחסות עיריית יהוד או ביהוד?
בחסות עיריית יהוד, יצרנו קבוצה באזור.
רגע, איבדנו אותך, יצרנו קבוצה באזור, וכמה אנשים ואנשים היו שם?
היו שם 10 אנשים בדרך כלל. כן, מאוד מאוד יפה. וזה היה קבוצה שנפגשים, יש משחקים, יש פעילויות, משתפים, רוצים. קבוצה שמאוד מאוד קרובה לליבי, כי סוף סוף יש איזה משהו טרנסי באזור ולא בהכרח בתל אביב.
טוב, אנחנו, לא נשארו הרבה זמן, אז אנחנו נלך לשאלון הקבוע שלנו. תזרמי איתי, דבר ראשון שעולה לך לראש, את עונה לי, בסדר?
אוקיי. Okay.
יפה. קודם כל, מסיבה או חוג בית?
חוג בית.
נחמד. יוצאים לתל אביב או סולדים מתל אביב?
יוצאים לתל אביב וסולדים ממנה.
במקביל, הכל ביחד.
הכל ביחד.
תשובה ממש טובה. מכירים ומכירות ברחוב, או באפליקציה, או דרך חברים?
כרגע דרך האפליקציה.
יפה. והדבר האחרון, תולים ותולות דגל או לא, ובמקרה שלך אפשר לשאול, איזה דגל?
דבר ראשון, תולים וקוד גנים שאפשר. מה זאת אומרת? למה
לצחור? יפה מאוד. אביב ספקטור, האורחת שלנו להיום בעד הבית מיהוד מונוסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. זהו, עד כאן עוד תוכנית של חלון גאווה. נזכיר לכם ולכן שלכל התוכניות ניתן להאזין באתר וביישומון כאן, וכמובן בכל זירות העסקטים. בשבוע הבא תוכנית מיוחדת, שאנחנו מאוד מאוד מקווים נוכל להביא לכם איזושהי הפתעה קטנה ומתוקה, אז תהיו איתנו גם בשבוע הבא. נודה לעוסקת הראשית במלאכה, טל ניסן, המפיקה ועורכת המשנה שלנו. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.